אני רוצה היום לנצל את ההזדמנות שאנחנו פותחים בזמן חורף ולעשות איזו השלמה מפרשת בראשית. תמיד יש חור בשיעורים של הערוץ פרשת בראשית, כי זה בין הזמנים, אבל לא הייתי עושה את זה אלמלא זה היה קשור לפרשת נוח ולפרשת לך לך ולכל הפרשות כולם. ולדבר על המושג שנקרא משבר. משבר. זה נראה שכאילו לא הולך. לא הולך לבריאה, כן, כביכול, הקדוש ברוך הוא. העולם איכשהו בורא, כאילו מיד נברא האדם, מתחילות התקלות, קין והבל, דור המבול, דור הפלגה, נוח, הכל זה מתבחבש, עד אברהם אבינו, גם אצל אברהם יש הרבה מאוד משברים. זה נראה שמשהו כאילו יוצא משליטה, לא על פי תכנון. ואנחנו נבקש לראות בשיעור הזה שהמשבר הוא חלק מהותי מבריאת העולם, עוד לפני שבכלל האדם נברא. העולם נברא באופן של משבר, באופן של מושגים פנימיים, זה נקרא שבירת הכלים, והתפקיד המרכזי של האדם הוא תיקון. האדם הוא עסוק בלתקן. יש ארבעה עולמות, על פי הפסוק בישעיהו, כל הנברא לכבודי, ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. וזה מדבר על עולמות אביה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות זה העולם שהוא אצל הקדוש ברוך הוא. שם עליו נאמר לא יגורך רע. זה עולם שבו אין רע, רק טוב, הכל. זה ממש, זה הכי הכי קרוב לשם יתברך. למטה ממנו עולם הבריאה. בר זה לשון חוץ, יוצא קצת החוצה. למטה ממנו עולם היצירה, ואנחנו נמצאים בעולם העשייה, שהוא גם נקרא עולם התיקון. זה העולם שלנו. כלומר, העשייה בעולם הזה, המשמעות שלה היא תיקון. זה המשמעות של העשייה. ותיקון זה מה אומר? זה אומר שלפני כן היה משהו שבור. משהו שלפני כן לא הלך טוב. זה המהות של העולם. אני גם אסביר למה, ואז נעבור על ימי הבריאה ונראה איך זה קורה אחד לאחד. אני אסביר למה. למה העולם הזה הוא שבור במהות? כי בעצם זאת, אפשר לקרוא לזה משימה בלתי אפשרית לברוא עולם. בלתי אפשרי שהקדוש ברוך הוא אין סוף. ומלוא כל העולם כבודו, והוא סובב כל העלמין, הוא ממלא כל העלמין וכו' וכו'. הוא יברא עולם בלי שהעולם הזה יתבטא אליו לגמרי מיד איך שהוא בורא אותו. טוב, מכיוון שהוא, השם יתברך, אין לו מוגבלות, אז הוא מצליח לברוא את העולם, אבל כדי לבטא את חוסר האפשרות בבריאת העולם, הוא בורא עולם והוא מיד נשבר לו. כלומר, זה כאילו מחזיק מעמד, אבל מיד הוא נפגש עם העוצמה האלוקית, וזה מתפרק. והתפקיד של האדם זה להצליח לקחת את השברים האלו ולהרכיב מחדש עולם. זה בעצם ביטוי לאלוקות של העולם. ולעתיד לבוא, אנחנו מצפים לשלמות הבריאה באופן של אורות דתו בכלים בתיקון, ככה זה נקרא. כלומר, עוצמת הבריאה במלואה, אבל בכלים מתוקנים. אפשר לראות שזה מה שקורה בבריאה. הבריאה היא עוצמתית מאוד, חזקה מאוד. אנשים חיים מאות שנים, 700, 800, 900 שנה. יש בעלי חיים עצומים, יש כוחות אדירים, ובסוף הקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם יחזיק מעמד ולא יתפרק, הוא צריך טיפה להנמיך, לא טיפה, הרבה מאוד להנמיך את העוצמות של העולם, והוא מוריד את רמת החיים, כן, יורדים ברמת החיים, ובמקום 900 שנה חיים רק 120 שנה, וכו' וכו'. אבל במהות, העולם הזה הוא עולם התיקון. כי זה מה שקורה, זה המפגש ההכרחי בין בורא אינסופי, לבין עולם שהוא סופי. אז העולם במפגש הזה הוא מתנפץ. מתנפץ. וזה בכלל לא קשור לאדם. בכלל לא קשור לאדם. גם האדם תורם את חלקו, אבל זה עוד קדם ונפני האדם. כמו שנראה, מיד נראה בימי הבריאה. בואו ננסה לעבור לימי הבריאה, ולראות, ונראה ביחד את המשבר שמופיע בכל אחד מהם. בסדר? יום הראשון. ביום הראשון, אומרת התורה, ויאמר אלוהים יהי אור, ואז וירא אלוהים את האור כי טוב, ומה? והבדל אלוהים בין האור ובין החושך. והאור הזה נעלם. חז"ל אומרים, וירא אלוהים את האור כי טוב, ראה שהוא טוב מדי, מה עשה לו? גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כבר ביום האחד, זה לא היום הראשון, זה היום האחד, אנחנו פוגשים במשבר, שבו האור הוא גבוה מדי וצריך לגנוז אותו. האור הכוונה המשמעות, התכלית, הנקודה הפנימית, היא לא מתגלה בבת אחת, אלא גונזים אותה, והיא הולכת ומתגלה לאט לאט במשך כל שנות ההיסטוריה. אתה לא פוגש את האור בבת אחת, אלא הולכים ומגלים אותו. אז כבר ביום האחד יש משבר. מהו המשבר? המשבר הוא העובדה שאנחנו לא מסוגלים לפגוש את הכל בבת אחת. גם אדם שנכנס לבית המדרש ללמוד תורה, הוא לא ביום אחד יודע את הכל. לאט לאט הוא... לאט לאט הוא לומד, לאט לאט הוא מבין, לאט לאט הוא מבין שהוא לא הבין מה שהוא הבין אתמול, ולאט לאט הוא מתקדם. למה ככה? למה אי אפשר להתחיל להבין את הכל? היו, יש כאלה מעשיות בזוהר הקדוש, יש על הינוקה, היה פעם תינוק בזוהר הקדוש שנולד, ואיך שהוא נולד הוא ידע הכל. כן? הוא גם נפטר. אני לא זוכר את הגיל שלו, אבל הוא נפטר. הוא היה ביום שהוא, הזוהר מתאר את היום שהוא נפטר. כאילו, יש כאלה שזה, יודעים את הכל מההתחלה, למה לא? תשובה למה? כי אין העולם כדאי לו. כל אחד יוכל לגשת אל האור, זה לא, הופך אותו לזול. אז הקדוש ברוך הוא גונז את האור. ולכן החוכמה היא, נגיד, היא סוג של אור. היא גנוזה. לא כל אחד יכול להיות חכם. אתה צריך ללכת, להשקיע, ללמוד, להפנים, להתבונן. יש משברים באמצע. אז האור גנוז, הנה, זה כבר שבר של היום האחד. ותפקיד האדם לתקן. איך לתקן? לגלות את האור לאט לאט. להוציא עוד ועוד, זה ממש נקרא ככה, להוציא לאור, נכון? הוצאה לאור. למה צריך להוציא את האור? כי הוא האור מוסתר. אז יום האחד. מה המשבר ביום השני? מאוד פשוט, זה ממש כתוב בפשט. ביום השני לא נאמר כי טוב. לא נאמר כי טוב. למה לא? כי מה נברא ביום השני? נבראה המחלוקת. הקדוש ברוך הוא עושה הבדלה, מפריד, והיא מבדיל בין מים למים, בין המים התחתונים למים העליונים. מה? לא, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא אומר יהי אור. אז אחרי שיש יהי אור הוא מבדיל בין האור לבין החושך. כאן יש גם הבדל בין האור לבין החושך. כאן זה אותם מים. אותם מים, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים התחתונים למים העליונים. ככה כתוב בזוהר הקדוש גם כן, שהמים התחתונים עד היום לא מבטרים. הגלים שאנחנו רואים בים, זה המחאה של המים התחתונים שאומרים, ענן באינן למהבה קמי מלכה. גם אנחנו רוצים להיות למעלה, אז הם קופצים, מנסים לקפוץ כבר 5775 שנה, הם מנסים לקפוץ ולהיות גם הם למעלה. אבל לא נאמר על זה כי טוב על המחלוקת. העולם נברא בצורה של מחלוקת. האם מחלוקת זה דבר טוב או לא טוב? לא טוב? אז מיד אמרת, יזהר, שמחלוקת זה דבר טוב. מקומות, אני אגיד לכם איפה אין מחלוקת. בצפון קוריאה אין מחלוקת. שם, זה מקום, אין מחלוקת. רוסיה הקומוניסטית גם אין מחלוקת. ישראל ביתנו גם, סליחה, אין. כאילו, מקומות שבהם יש בן אדם אחד, והוא חושב בשביל כולם, אין מחלוקת. אבל אתה פותח דף גמרא, כל דף גמרא מלא מחלוקות, נכון? הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אז זה טוב מחלוקת. אז למה לא נאמר על זה כי טוב? זה טוב. זה טוב, אבל יש בזה גם צדדים. יש בזה צדדים שזה לא מושלם. כלומר, תמיד זה הולך תזה, ואז אנטיתזה, ואז סינתזה. אני אומר משהו, אתה מתנגד אליי, ורק מהאמירה שלך, האמירה שלי וההתנגדות שלך, יוצא משהו שלישי, שהוא בעצם המובחר, ואחרי זה גם התנגדו אליו, וכו' וכו'. למה אי אפשר על ההתחלה להגיד את הדעה המשובחת? כי ככה העולם נברא. העולם נברא בצורה של בנייה וסתירה ותיקון. לא נאמר על זה כי טוב, קודם כל זה לא מדויק שלא נאמר על זה כי טוב, כי ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. נאמר כי טוב אבל בסוף. הברכה במחלוקת יוצאת בסוף שלה. ניתן דוגמה, המחלוקת בין החסידות למתנגדות. מכירים? שמעתם? בין החסידים לבין המתנגדים. תוך כדי המחלוקת, מה היה? היה נורא והיום. מסרו אחד את השני, הלשינו אחד על השני, אנשים ישבו בכלא על הדבר הזה, התפרקו משפחות על הדבר הזה. בסוף אנחנו היום יודעים ששני הצדדים היו נצרכים, כי החסידות שמרה על המתנגדות שלא תהיה יבשה ותאבד את כל את כל הלח של היהדות, והמתנגדות שמרה על החסידות שלא תלך לפיה, תנתק את עצמה לגמרי מן ההלכה וכו'. אז שני הצדדים טובים. בסוף זה הכל עולה לברכה, אבל באמצע היה לו פשוט. מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, בסוף התבררת לטובה, כי אנחנו נהנים משני הצדדים, אבל תוך כדי, זה סבלו מזה. אז לכן המחלוקת גם היא חלק מעולם התיקון. בעולם התיקון אין דעה מושלמת, מיד שנאמרת. אלא בעולם התיקון יש מחלוקת. וצריך לדעת איך לנהל מחלוקת, ואיך לדבר בתוך מחלוקת, ואיך לכבד את הדעה השנייה, כי גם היא כוללת בתוכה איזשהו גרעין של אמת. המהר"ל, יש מהר"ל מפרק מדהים במשנה. אומר המהר"ל, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איך אתם מבינים את המשפט הזה? אז אני תמיד הבנתי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה, סוף האנשים להתקיים, הם לא יובדו כמו קורח, אלא הם, אומר המהר"ל, לא. מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים והיא לא מתבטלת לעולם, כי היא לשם שמיים, שני הצדדים נכונים, היא בחיים לא תתבטל, תמיד היא תהיה. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז בסוף תתבטל, או כי החולקים ימותו, או כי תתברר שבעצם הם מתכוונים לאותו דבר. כן, מחלוקת אוהדי ביתר ואוהדי הפועל היא סופה להתבטל, כי זה לא, יום אחד הוא יקנה את זה וזה יקנה את זה והכל זה. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, אמיתית, היא תהיה תמיד קיימת. כך אומר המהר"ל מפרט. חידוש. אז ביום שאני נדבר את המחלוקת. המחלוקת היא דבר מהותי, אימננטי לעולם התיקון. אי אפשר להימנת ממחלוקת. מחלוקת, מחלוקת זה דבר בריא. כשהיא נקמה נעשית בכבוד, בדרך ארץ, בלי הטלת דופי אישית, אבל כל אחד, אני חושב, האמת היא גדולה מאוד, וכל אחד הביא לידי ביטוי גוון של האמת. אז זה המשבר של היום השני. המשבר של היום השלישי, מה הוא? או, עץ פרי עושה פרי, תפרט טיפה יותר. יפה. הקדוש ברוך הוא ציווה שהאדמה תוציא עץ פרי עושה פרי, והאדמה הוציאה רק עץ עושה פרי. בתרגום של הרב קוק באורות התשובה ובאורות הקודש, העולם האידיאלי, כאילו השאיפה הייתה שאנחנו נרגיש תמיד את הטעם של המטרה. גם בדרך וגם ביד. תמיד הכל יהיה אותו, אבל בפועל זה לא ככה. בפועל יש לנו את ה... בפועל יש לנו את ההכנות ויש את המטרה בעצמה. ולמה זה ככה? כי לחיות בעולם שהוא כל הזמן במתח של מטרה זה בלתי אפשרי. מישהו מאיתנו מסוגל להיות בתפילת נעילה, יש את הקטע אצל אחינו האשכנזים, כן? סוף תפילת נעילה, יש את אבינו מלכנו שאומרים אותו אחד אחד. מכירים? לא מכירים? אומרים את זה אחד אחד, נכון? זה כמו, אתה יודע, אתה יורה בודדת לקראת הסוף. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. זה גם צריך למרוח את הזמן שם, כי גם קצת, שיהיה מספיק זמן אחרי השקיעה, אפשר לתקוע בשופר. אבל גם באמת, יש גם מתח, זה השיא היום, השיא של היום. אנחנו לא יכולים להיות באותה רמת מתח כל השנה. זה לא מחזיק. בעולם התיקון, אתה לא יכול, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול להיות כל היום על אותה, וזה נכון בכל המעגלים, גם במעגלים בין איש לאשתו. אז אי אפשר להיות כל הזמן מותרים. אתה לא יכול להיות כל הזמן במתח של החופה. וגם במעגלים של יום חול ושבת, וגם, כן, יש שלושה ימים של חג ושבת, אנשים אומרים, וואו, קורה, קורה, אתה כבר רוצה, אנחנו משחק כדורסל. מה רע? חג, שבת, אבל אי אפשר, אתה... בעולם התיקון, ככה זה בנוי. אז נזרק הרעיון, תדע לך, זו בעצם הייתה המגמה, אבל אי אפשר להגיע אליה, לעתיד לבוא, יהיה עולם שכולו שבת ומנוחה וחיי העולם יום. אבל בתוך עולם התיקון, וזה אנחנו עסוקים. בלהצליח להביא את עצמנו אל היעד מתוך המטרה. ודאי, המטרה עוזרת לנו לשמור על מתח גם בדרך, אבל יש את זה בין הדרך לבין המטרה. שמיל, מה קורה? מה המשבר של היום הרביעי? איך? כלומר, משבר הזוגיות. משבר הזוגיות הראשון. הקדוש ברוך הוא ברא זוגיות מושלמת, שבה שני הצדדים הם גדולים ומאירים ושותפים. בסדר? אידיאל. בפועל, בעולם התיקון, איך זה הולך? זה לא הולך. אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אין שני מנהיגים מנהיגים באחד, וגם בתוך בית, עם כל השותפות, עדיין אין כאן איזה מין שוויון מוחלט. אלא אפשר להגיד שכל פעם מישהו אחר מבטר, בסדר? לא חייב שתמיד האישה תוותר או תמיד האיש יוותר, אבל זה לא הולך ביחד בצורה מלאה ומושלמת. זה לא יכול. כי זה עולם התיקון. הקדוש ברוך הוא ברא, זה מין אידיאל. באידיאל, באידיאל, היה מן הראוי שהלבנה והחמה יאירו כאחד. ושניהם יהיו, שניהם יאירו. אבל כמה מקומות אתם מכירים שבהם יש שני ראשים? כן. אז כאילו הם עשו הפרדה ביניהם. אבל כמה מקומות שאתה מכיר על אותו דבר, וזה באמת אנומליה קצת, שני הדברים האלו. זה... יש מקום לחקור את זה היסטורית, איך הדבר הזה קרה, אבל יודעים איך זה קרה. כאילו, האנגלים בעצם ראו, רצו להקים מוסד דתי, סטטוטורי דתי, והם פנו לרב קוק. הרב קוק גם כן רצה להקים את הרבנות הראשית, הוא פנה אליהם. והמוסד הראשון לציון הוא כבר מוסד של 360 שנה. אז כאילו זה הצטרף. אבל כמה אתם מכירים ש... דרך אגב, אם אתה כבר מזכיר את זה, אנחנו היום... יום פטירת הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב עובדיה כותב, ביביע אומר חלק וב, אם כבר דיברת על זה, הוא הגיע לתל אביב, להיות רב ראשי, אז הוא רואה שהרושמי הנישואים לא רושמים נישואים מי"ז בתמוז, לא מאפשרים קיום חופות מי"ז בתמוז, שזה מנהג האשכנזים, אבל הספרדים אין להם בעיה, מתחתנים עד תשעה עד ראש חודש אב. אז הוא אומר להם מה זה? הוא אומר, כן, זה המנהג, אבל בשום פנים ואופן, מבטל את המנהג. אתם תרשמו נישואים. ואז הוא כותב שם, ביום שהגעתי לתל אביב, מיד ראיתי את הדבר הזה וביטלתי, ואז הוא מסביר איך התפתח המנהג, אומר, כי תמיד היו שני רבנים בתל אביב, ותמיד הרב הספרדי היה כפוף לרב האשכנזי. הוא אומר, הרב עוזיאל היה כפוף לרב קוק, והרב הספרדי שקדם לו, לא זוכר אם זה קראו לו אולי הרב פרדס או משהו כזה, היה כפוף לרב אונטרמן, אבל אני לא כפוף. אני לא כפוף. אני... אתה רואה שזה... אז האידיאל הוא מנהיגות, שלמות, שני מנהיגים, שני מאורות גדולים. בפועל, בעולם התיקון, יש גם צורך בוויתור. מישהו אחד צריך טיפה להמעם את אורו, כדי שמישהו אחר יוכל להגדיל את אורו. אני כבר לא מדבר על, נגיד, אם ניקח את הזוגיות, בסדר? אז הרבה מאוד שנים, ברוך השם, אנחנו חוזרים לזה לאט לאט, שזה כן משתפר, אבל הרבה מאוד שנים, האישה הייתה תלויה לגמרי בבעלה, בפרנסה, בהשכלה, בהכל. עכשיו, ברוך השם, זה משתנה לגמרי, ונשותינו עם נשים חשובות, ומשכילות, אבל עדיין, סתם, כאילו, תלכו אקראית ברחוב ותראו כמה גברים שנוסעים ביחד, וכמה מקרים האישה נוהגת וכמה מקרים האיש נוהג. וזה לא רק, זה עניין כאילו של סבל גדול, אני נוהג, משהו כזה. בעולם התיקון, יש גם צורך בוויתור. קשה מאוד לשני מנהיגים להנהיג ביחד, בשותפות. יש מקרים יוצא דופן. אומרים על ישיבת כפר הרואה, שהרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, והרב נריה, הצליחו להנהיג ביחד. יש דברים כאלה, אני לא אומר. אבל בכללי זה לא הולך. אז זה היום הרביעי. מה יש ביום החמישי? ביום האלוהים ישרצו המים, שרץ, נפש חיה וכו'. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. וכתוב כאן תנינים חסר יוד. אז רש"י אומר שזה לוויתן ולוויתנית, שהקדוש ברוך הוא ברא את שניהם, אבל אז ראה שאם הם יזדווגו, העולם לא יעמוד בגודל שלהם, אז הוא הרג את הנקבה, הוא מלך את בשרה לצדיקים לעתיד לבוא, ואם הלוויתן הוא משחק ומשתעשע, שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. מדרש פליאה כזה, נכון? מוזר. מה התוכן הפנימי שלו? התוכן הפנימי שלו הוא שבעצם אנחנו חווים עולם שלא יכול להתמודד עם הגודל. שהגודל מאיים להכריע אותו. זה בעצם מה שקורה עד דור המבול. העולם, יש לו כוחות אדירים, עוצמתיים, והוא לא מצליח להחזיק אותם. זה כמו, היה פעם סוג רכב, שהיה לו, היה אותו הרבה למתנחלים. GMC טראק, זה נקרא. GMC בקיצור. GMC טראק או... מה? כן, המרובעת הזאת. כמו שברולט אסטרו, כמו GMC, מכירים. מה הייתה הבעיה של האוטו הזאת, אתם יודעים? זה לא בעיה, זה... אצל האמריקאים זה לא בעיה, אין? שותה דלק זה understatement, אתה עובר לידו, הוא כבר איזה 2 ליטר. נכנס למושב, כבר עוד איזה, מכניס את הסוויץ', כבר נגמר חצי מכן. זה לא הבעיה. הבעיה היא אחרת. האוטו הזה היה לו מנוע מטורף, מנוע חזק מאוד, אולי 3,500 מנוע, משהו כזה סמק. לא רעש. ההילוכים לא עמדו בעוצמה של המנוע. היה הולך לו הגיר. הגיר אוטומטי, גיר זה אלפי שקלים, כזה אוטו. והמנוע היה חזק מדי לגיר. אתה נותן גז, הוא לא מצליח להתמודד עם זה. כלומר, יש כאן עוצמות של מנוע, לא יכול להכין אותו. אז יש צורך לצמצם, להוריד, להוציא דגל ממנוע מופחת, אבל אז אתה נוסע פחות מהר. העולם, עד המבול, מתקדם בקצבים מטורפים. מתקדם בגדלים מטורפים, שבסוף זה מאיים להכריע את העולם, כי כולם רק רוצים עוד ועוד, ולבנות, ולעשות, ולקחת, וזה. ובסוף זה עומד להתפוצץ. הדבר הזה, אז צריך, כמו שהזכרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא מוריד מבול, ובעצם אחרי המבול, כל העולם מקבל איזה מין הנמכה כזאת. אבל זה מתחיל כבר מהבריאה, זה לא מתחיל מחטא האדם. כבר בבריאה יש מפגש בין הגודל, שאי אפשר להכיל אותו. אתה לא יכול להכיל את הגודל הזה, אז צריך לצמצם אותו, להרוג אותו, להסתיר חלק ממנו, למלוח אותו לצדיקים, לעתיד לבוא. יש גודל שקשה להכיל אותו. זה שייך לעולם התיקון. בעולם התיקון אנחנו לא פוגשים את הגודל כולו בבת אחת, אנחנו פוגשים אותו לאט לאט. אנחנו מתפתחים אליו. תראו, כל זה משברים עוד לפני שהגיע האדם. בכלל לא קשורים לאדם. גם האדם, והאמת שהאדם הוא הפתרון לכל הבעיה הזאת. כי האדם נברא ביום השישי. וחז"ל אומרים לו ככה. למה נברא האדם אחרון? האדם נברא אחרון כי... הכל ישמש אותו פעם אחת ופעם שנייה כדי שהוא יוכל לתקן את כל מה שקדם לו. השותפות שלנו במעשה בראשית היא העובדה שאנחנו מתקנים. אנחנו מתקנים כל דבר. אנחנו מתקנים את החיטה והופכים אותה ללחם. אנחנו מתקנים את המים ושואבים אותם. אנחנו מתקנים את הנפט ומגלים אותו. אנחנו מתקנים את החוכמה. אנחנו כל דבר עסוקים בתיקון. אז התפקיד של האדם זה להיות מתקן, וכשהקדוש ברוך הוא מניח את האדם בגן עדן לעובדה או לשומרה, מה העבודה? Okay. העבודה היא לתקן, או בפרשת בראשית העבודה היא לקרוא שמות. ולכל אשר... איפה זה? ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, בכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. זה התיקון, שכל דבר מקבל את המטרה שלו, את התפקיד שלו, את הייעוד שלו, את המהות שלו. לקרוא שמות זה בעצם להעניק מהויות. אז האדם מעניק מהות לכל דבר, זה התיקון. אז אם האדם, הוא מבין את התפקיד שלו, שבאנו כאן לעולם הזה כדי לתקן את הבריאה, אז הוא מצוין, אתה נזר הבריאה, בזכותך כל הבריאה באה לידי תיקון. אתה גורם לכל הבריאה להגיע ליעד שלה, ובכוונה הקדוש ברוך הוא ברא אותה חסרה. יכולה לברוא את הכל מושלם, אבל העולם במהות נברא עולם כזה שמתאים לאדם. שגם לאדם יהיה מקום בו. תארו לעצמכם שהיינו בעולם שהוא מושלם, היינו כמו בחלום ראווה, אל תיגע. הקדוש ברוך הוא מניח את האדם בגן עדן, אומר לו, אל תיגע. שאלתי, יש לי חבר שהוא אצלנו בקהילה שהוא מכונאי מטוסים באלעל. אז הם אכלו אצלנו בשבת, אז אמרתי לו, תגיד, מה קורה היום, מטוסים וזה, איך זה הולך? מה עושים הטייסים? אז הוא אומר, הוא כזה רוסי, הוא אומר, הוא למד במכון מאיר דרך אגב, הוא אומר, הבדיחה אומרת שהיום עולים למטוס שני טייסים וכלב. אמרתי לו, למה? הוא אומר, שני טייסים וכלב כדי להשגיח עליהם שלא ייגעו בכלום. אם נוגעים, מיד הוא נושך אותם. הוא אומר, המטוס טס לבד, אתה לא עושה כלום. הוא ממריא לבד, הוא נוחת לבד, הטייסים רק בודקים שהוא עובד. זה הכל. בודקים שהגאים עושים את זה, ובאמצע אומר, הם שחקים כדי לא לאבד את המיומנות, אז הם כאילו מפסיקים את הטייס אוטומטי, והם עושים ימינה, שמאלה, אבל המטוס הוא טס לבד. אתה לא עושה כלום. אז תארו לעצמכם שהיינו באים לעולם מושלם. זה היה עולם של אל תיגע. ויענה השם אלוהים את האדם בגן עדן, ואומר לו, אל תיגע בכלום, הכל עובד גם בלעדיך. כלל ראשון בהנדסה, זה עובד, אל תיגע. אבל זה לא ככה. הוא אומר לו, לעובדה לא שמרה, העולם הוא חסר. העולם הוא פגום. בראתי בכוונה, העולם חסר כדי לתת לך מקום, כדי שתתקן. בעולם התיקון. אז אם האדם נכנס ועמל לתקן, אומרים לו, מצוין, אתה נזר הבריאה. אבל אם האדם אומר, לא, אני לא באתי לתקן, אני באתי פה ליהנות. באתי כאן ליהנות מהעולם הזה. אומרים לו, חצוף, יתוש קדמך. אתה בריאה הכי פחותה. אם באת כאן ליהנות ולא לזוז. התפקיד שלנו הוא לתקן. אז עכשיו האדם, ברגע שאנחנו עושים חטאים, אז זה פעמיים להידפק. כלומר, לא רק שאנחנו לא מתקנים מה שצריך לעשות, אלא אנחנו עוד מה? אנחנו עוד מקלקלים. זה ממש פעמיים פגיעה. כן, ועל זה אנחנו מתפללים למה לא ניגע לריק ולא נדע לבעלה. אתה עובד וריק ובעלה, ואחרי זה צריך לתקן את זה עוד פעמיים. אבל זה לא שהעולם של המצוות הוא עולם של זולה, והעולם של החטאים שם המעשים, אלא בשני המקרים אתה צריך לעבוד. העולם של המצוות הוא עולם של תיקון. אנחנו כל הזמן הולכים ועושים ומתקנים. לכן תשימו לב, מורה ורבותיי, לרגישים שבכם, בטח שמתם לב. המון פעמים אצל רבי נחמן ברסלב בסיפורים, הגיבורים זה כאלו שעוסקים בתיקון. הם לא מושלמים. הם עוסקים בתיקון וגם לא יוצא להם הכי מוצלח. הטעם במעשה מחכם וטעם, הוא מתקן מנעלים והם יוצאים לו כאלה משולשים. ובמעשה מביטחון, היהודי שם שכל הזמן שמח, כל פעם שהוא בוחר לעצמו מקצוע, זה איזשהו מקצוע שקשור בתיקון. זה לא מקצוע כזה מגניב של לופסגשף, של עסקי אוויר והשקעות. כל פעם, או שהוא נגר, או שהוא סנדלה, הוא בכוונה הוא בוחר את המקצועות האלו. מקצועות שעוסקים בלקחת את העולם ולתקן אותו. וזה אף פעם לא יהיה מושלם, תמיד יהיה עוד מדרגה ועוד מדרגה, ודור א' ודור ב' ודור ג' וכו'. זה המהות של העולם הזה. ובעולם של תיקון, יש מקום לאברהם אבינו, יש מקום לעם ישראל, יש מקום לאומה שמתקנת ומקדמת את העולם. וזה מה שאנחנו מתפעלים כל היום, לתקן עולם במלכות שדאי. למה מלכות שדאי? מה זה שדאי?
שם השם.
זה גימטריה יפה, אבל מה זה, ודאי, אבל מה זה שדאי? זה השם שבו נברא העולם. למה? שאמר לו עולמו די. ים עד לכאן, יבשה עד לכאן, אור, חושך. כן, בדיוק. יש כאלה שאומרים שגם זה, יש כאלה שאומרים שזה גם רומז למספר פאי, 3.14, שזה מספר מרכזי בבריאה. כן, זה הציר שהעולם הרי הוא עגול, ויש לו ציר שצריך כדי לחשוב אותו צריך פאי. אז שין דלת יוד זה פאי, 3.14. ושאמר לו עולמו די. אז לתקן עולם, בגלל שהעולם הוא שדאי, בגלל שהעולם ברור, נברא במוגבלות וזה, אז צריך לתקן אותו. אז לכן, לתקן עולם במלכות שדאי, ולא במלכות השם. כן.
יש משהו יפה, המילוי של יצר, יוד זה דלת,
כן.
יכול,
יפה, יצרו שאדם מתגבר עליו בכל יום. אז זוהר הקדוש אומר בפרשה שלנו, פרשת נוח, שהתיבה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. אז זה, הוא, מה? נכון? איך זה הולך? עמידות, 300 אמה אורך התיבה. 50 ו-30. אז זה 380, נכון? 380 זה שם שין דלת יוד, יחד עם שם א' דלת נון יוד, מחוברים ביחד עם הכולל. כלומר, עם עוד אחד. שין דלת יוד, א' דלת נון יוד, זה יוצא 379, עם הכולל זה 380. כלומר, התיבה מחברת את שני השמות, כי התיבה מצד אחד היא ודאי גם שייכת לעולם התיקון מצד אחד, נכון? נוח עושה אותה, מתקן את העולם. מצד שני, יש בה איזה מין התקללות, כאילו הם עטופים, זה כמו לחזור חזרה לרחם, ששם לא שייך תיקון. אז לכן אומר הזוהר הקדוש שזה משלב את שתי השמות, אבל נוח יוצא מהתיבה, ומה הוא מתחיל לעשות? לתקן, לנטוע, כרם, להתחיל לבנות. אז לכן, נשמח שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו התמודדויות, יש בו משברים, יש בו מחלוקות, ויש בו זוגיות שצריכה כל הזמן ברור, ויש בו אור שהולך ומתגלה לאט לאט ולא בבת אחת, ויש בו גודל שלא תמיד אפשר לעמוד בו, לפעמים צריך ללכת לאחור קצת ולסגת ולקבל אותו לאט לאט, כי זה העולם שאנחנו נמצאים בו, זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, זה עולם שבו יש לאדם מקום, והוא שותף להשם יתברך במעשה בראשית. עולמות מושלמים זה כנראה בדרך כלל עולמות קפואים שעשויים מקרח וקיימים רק באגדות. חזקו ואמצו, אחי ורעי.